שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף צדיק ב' במסכת זבחים. נתחיל בעזרת השם את פרק דם חטאת בעמוד א', ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. בפרק הזה אנחנו עוברים לשני דינים מיוחדים שיש לגבי קורבן חטאת. דין אחד לגבי הדם של החטאת, ודין שני לגבי בשר החטאת. נקרא קודם את הפסוקים לגבי זה, אנחנו בבי קרביו, באמצע פסוק כף כתוב, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש, ופסוק א', וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אז אלה שני הדינים. הדין הראשון זה אם דם החטאת הוטז על בגד, אז צריכים לכבס את הבגד. הדין השני לגבי בשר החטאת, אם בישלו את הבשר בכלי, אז אם זה כלי חרס צריך לשבור אותו, אם זה כלי נחושת הוא צריך מריקה ושטיפה. אלה הדינים של הבגד ושל הכלי, והעיקרון שעומד מאחורי שני הדינים האלו הוא די דומה, וזה שאנחנו לא רוצים להשאיר שריות של הקורבן שפשוט נשארים שם, הם יכולים להיפסל בנותר כשיעבור הזמן, או שעלולים להוציא את הכלי או את הבגד מהזרה, ואז בעצם הוציאו חלק מהקורבן מהזרה, לכן לא משאירים שריות, אם יש דם על בגד צריך לכבס אותו, אם בשלו קורבן בכלי צריך לטפל בכלי, זה העיקרון ואלה הנושאים של הפרק. בדפים הראשונים נעסוק בעיקר בדין הראשון של הדם שהוטז על בגד, אחר כך בדין השני. עכשיו קראנו מתיים רק את פסוקים כף כף א', אבל בשביל להבין את הגמרא בואו גם נקרא את שני הפסוקים לפני זה, פסוקים י"ח י"ט. אז פסוק י"ח מדבר על מיקום השחיטה של קורבן החטאת, כתוב זו תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת וכולי. פסוק י"ט מדבר על אכילת קורבן החטאת, הכהן המחטא אותה יוכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד. אז עד כאן הקדמה, קראנו את הפסוקים. עכשיו בואו ניכנס לעניין ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בעצם הדין שאמרנו, שאם דם הוטז על בגד צריכים לכבס את הבגד, נראה באיזה קורבנות זה שייך. בחלק השני נראה נושא הגבי גם כן לגבי דם חטאת. אז החלק הראשון כאמור, באיזה קורבנות חטאת יש את הדין הזה שאם הדם הוטז על בגד צריכים לכבס את הבגד. ואנחנו מדבר על שלושה סוגים של חטאות. יש חטאת חיצונית, כלומר חטאת הרגילה שמביא אדם רגיל אם הוא חטא, זה נקרא חטאת חיצונית, כי זורקים את הדם על מזבח העולה שבחוץ, כלומר המזבח שבעזרה, איפה שזורקים גם את הדם של כמעט כל הקורבנות. זה סוג אחד, חטאת חיצונית. סוג שני זה חטאת פנימית, כלומר פר אלם דבר של ציבור, פר כל משיח, קורבנות של יום כיפור וכולי, זה נקרא חטאת פנימית, כי שם זורקים את הדם על המזבח הפנימי שבקודש, זה סוג שני. וסוג שלישי זה חטאת העוף, שגם אותה עושים בחוץ על המזבח העולה. אלה שלושת הסוגים, וכאמור השאלה היא על איזה מהם אמרנו שאם הדם הוטז על בגד צריכים לכבס את הבגד. אז לגבי זה אומרת המשנה, זה שייך בחטאת חיצונית הרגילה וגם בחטאת פנימית, והברייתא מוסיפה שזה לא שייך בחטאת העוף. אז הנה, יש לנו תשובה, זה בחיצונית, פנימית, ולא בחטאת העוף. זה הדין, וזה מוסכם, ורק לפני שנעבור לגמרא, נעיר עוד הערה קטנה מהמשנה, וזה שהדין שצריך לכבס את הבגד, זה דווקא אם דם כשר ניטז על הבגד, אבל אם הדם כבר נפסל לפני שהוא ניטז, אז לא צריך לכבס. זאת הערה, שימו את זה בצד, נשתמש בזה רק בסוף השיעור. בכל אופן, עכשיו נעבור לגמרא, וזה מה המקור למה שעכשיו אמרנו, שהדין של כיבוס הבגד זה דווקא בדם של חטאת חיצונית, כלומר רגילה, או פנימית, אבל לא בחטאת העוף. ולגבי זה יש לנו בגמרא שלוש שיטות. שיטה ראשונה, וזה גם פשט המשנה, זה שהבסיס, כלומר הפשט של הפסוקים, זה לגבי חטאת רגילה, מזה אנחנו מרבים גם חטאת פנימית, אבל ממעטים את חטאת העוף. ולמה? כי בהקדמה לכל הפרשייה, מה שקראנו בפסוק י"ח, כתוב זאת תורת החטאת, ומכאן לומדים גם מיעוט וגם ריבוי. מיעוט לומדים מהמילה זאת, דווקא זאת ולא אחרת, ואילו ריבוי לומדים מהמילה תורת, משמע תורה אחת לכל החטאות, ולא רק לחטאת שכתובה פה. אז יש לנו מיעוט וריבוי, וממילא, כמו שאמרנו, מהריבוי נלמד גם את חטאת פנימית, ומהמיעוט נמעט את חטאת העוף. עכשיו, למה בחרת ככה? אז בהתחלה ריש לקיש רצה לומר שזה פשוט כי כתוב כאן אשר תשחט, אז צריך לרבות חטאות כאלו שגם אותם שוחטים, וזה חטאת פנימית, ולא חטאת העוף, כי אותה לא שוחטים, אלא מולקים. אבל זה לא מספיק טוב, כי הרי פסוק אחר כך כתוב, הכהן המחטא אותה יוכלנה, משמע שצריך לרבות קורבנות שאוכלים אותם, כלומר חטאת העוף ולא חטאת פנימית, שאותה לא אוכלים אלא היא קרבה כולה על המזבח. ולכן מהמילים האלו אי אפשר להכריע את מה לרבות ואת מה למעט, ולכן אומר ריש לקיש, אנחנו מכריעים לפי נקודות הדמיון, כי יש הרבה יותר נקודות דמיון בין חטאת חטאת חיצונית לחטאת פנימית, מאשר בין חטאת חיצונית לחטאת העוף. מה נקודות הדמיון? אז חטאת חיצונה וחטאת פנימית דומים בשישה דברים, וזה שהם שניהם בהמה ולא עוף, ואת שניהם שוחטים ולא מולקים, ואת שניהם שוחטים דווקא בצפון העזרה, ואילו את חטאת העוף אפשר למלוק בכל העזרה, ושאר נקודות הדמיון כולם קשורות להזעת הדם, אז הדבר הרביעי זה שבשניהם קודם צריכים לקבל את הדם לתוך כלי, ומשם נותנים את הדם על המזבח, ואילו בעוף מזים את הדם ישירות מגוף העוף, והבדל החמישי ושביעי זה שבשניהם נותנים את הדם לפי דעה אחת על קרן המזבח עצמה, למעלה, הבליטה הזאת, לפי דעה שנייה לא צריך על הקרן ממש, אלא בחצי העליון של המזבח, אבל ממש בפינת המזבח, לעומת זאת בעוף, נותנים בכלל בחצי התחתון של המזבח, וגם לא צריך בפינה. והבדל שישי זה שבשניהם נותנים עם האצבע, ואילו בעוף כאמור לא נותנים עם אצבע, אלא ישירות מגוף העוף. ודבר שמיני זה שבשניהם את הבשר שורפים על המזבח, ואילו בעוף רק הדם על המזבח, אבל הבשר לא עולה על המזבח, אלא שבעת או שמונת נקודות הדמיון בין חטאת חיצונית לחטאת פנימית. ואומנם גם יש נקודות דמיון בין חטאת חיצונית לחטאת העוף, וזה שבשניהם הדם ניתן על המזבח בחוץ ולא בפנים, וגם שבשניהם אוכלים את הבשר, אבל כיוון שנקודות הדמיון בין חטאת הרגילה לחטאת פנימית הם יותר, לכן מרבים את הדין של דם שניטז על הבגד דווקא לחטאת פנימית ולא לחטאת העוף. ועד כאן השיטה הראשונה למה בחרנו דווקא בחטאת פנימית ולא בחטאת העוף. השיטה השנייה זה של רב יוסף, זה בשורה השלישית בעמוד ב', וגם הוא מסכים לריש לקיש שיש כאן מיעוט וריבוי, מיעוט מהמילה הזאת וריבוי מהמילה תורת, אבל למה בחרנו למעט את חטאת העוף ולרבות את חטאת פנימית? לדעתו זה לא בגלל נקודות הדמיון, אלא בגלל מילה נוספת שהזכרנו אותה גם מקודם, וזה יוכלנה. רק שהוא אומר שהמילה יוכלנה לא באה לומר אני מרבה את כל מה שאוכלים, אלא בדיוק להפך, הוא מבין יוכלנה יאכל אותה דווקא. כלומר, לדעתו, זה דווקא בא למעט, ולומר שבאיזה קורבנות חטאת הדין שייך, הוא שייך בכל מיני סוגים, אבל בסוגים שאוכלים, הוא שייך רק בסוג אחד. יאכלנה אותה, רק סוג אחד. וממילא, כיוון שחטאת העוף אוכלים אותה, אז זה לא שייך בה, כי זה שייך רק בסוג אחד שאוכלים, כלומר, רק בחטאת רגילה, ולכן חטאת העוף בחוץ, וממילא, אז את מה אני כן מרבה? אני מרבה חטאת פנימית, שאותה לא אוכלים. זה הלימוד של רב יוסף, והגמרא רק מבהירה שזה לא שהוא משתמש רק במילה יוכלנה בשביל למעט, כי סתם ככה הפשט של המילה יוכלנה זה לאו דווקא מיעוט, אבל אם נצרף את זה למיעוט של זאת, אז הוא מבין שזה מה שזה בא למעט, וממילא, שוב, חטאת העוף בחוץ, כי גם אותה אוכלים וזה לא טוב, אבל חטאת פנימית בפנים. עד כאן השיטה השנייה. השיטה השלישית היא של רבא, והיא מאוד דומה לשיטה הראשונה, רק שהיא בדיוק הפוכה. כלומר, עד עכשיו, בשיטה הראשונה וגם השנייה, הבנו שפשט הפסוקים, הבסיס, זה לגבי חטאת חיצונה, ומזה היינו צריכים להרחיב לעוד אחד, או לחטאת פנימית, או לחטאת העוף, ובחרנו בפנימית. זה מה שהבנו עד עכשיו. רבא לעומת זאת אומר, בדיוק להפך. פשט הפסוקים, כלומר הבסיס, זה דווקא חטאת פנימית, לא חיצונית, ומשם אנחנו מרחיבים לחטאת חיצונית, ולא לחטאת העוף. זה הסבר של רבא, ולגבי זה נראה שתי קושיות. קושייה אחת, שבגמרא זה בעצם שתי קושיות, זה שזה פשוט לא מסתדר עם הניסוח של המשנה. המשנה אמרה בפירוש, אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנחלות, כלומר חטאת חיצונית, ואז היא הרחיבה גם לפנימית. אחרי זה היא גם אמרה, אחד הנחלות ואחד הפנימיות, כלומר, קודם כל הנחלות, כלומר החיצונית, וגם הפנימיות, ואילו רבא כאמור אמר להפך. עונה הגמרא, נכון, פשוט נשנה את הגרסה של המשנה, כך שזה יהיה בדיוק להפך. זאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה על רבא יותר עקרונית, זה שהתשובה שלו עוזרת לנו, אבל רק באופן חלקי. כלומר, מצד אחד היא עוזרת לנו שעכשיו ברור שחטאת פנימית בפנים, כי זה לא שריבינו את חטאת פנימית, אלא היא בעצם הבסיס, היא פשט הפסוקים. אבל מצד שני, זה פותח שאלה חדשה. למה אתה מרבה דווקא את חטאת חיצונית ולא את חטאת העוף? עונה הגמרא, בדיוק כמו שאמרנו בשיטה הראשונה של ריש לקיש, פשוט כי בין חטאת פנימית לחטאת חיצונית יש יותר נקודות דמיון מאשר בין חטאת פנימית לחטאת העוף, וזה בעצם נקודות הדמיון ש כבר ראינו, ולכן גם כאן, כמו בשיטה הראשונה, רק בכיוון הפוך, אנחנו בוחרים לרבות מחטאת פנימית לחטאת חיצונית, ולא לחטאת העוף. ועד כאן שלוש השיטות, למה דווקא בחטאת חיצונית ופנימית יש את הדין של דם שניטז על הבגד שצריך כיבוס, ובחטאת העוף אין, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה באמצע עמוד ב', וזה מובא כאן קצת בדרך אגב, כי מקודם אמרנו שאחד הדינים של חטאת העוף זה שלא צריך לקבל את הדם בכלי, אלא זורקים את הדם ישירות מהעוף על המזבח. אז עכשיו אגב זה נראה שתי שאלות של רבי אבין, שבהם הוא מנסה להבין את המהות מאחורי מה שהרגע אמרנו, ולמרות שזה שתי שאלות, זה נראה שההתלבטות שמאחורי שתי השאלות היא בעצם אותה התלבטות. וזה כשאמרנו שבחטאת העוף לא צריך כלי, האם זה כי פשוט לא צריך כלי, מדלגים על השלב הזה, או שצריך כלי ופשוט העוף הוא הכלי. כלומר, הדם נשאר בצוואר העוף, וזה בעצם הכלי שלו. זאת ההתלבטות, ועכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי בשתי השאלות. בשתי השאלות ננסה להביא ברייתא בשביל לענות לאחד מהצדדים של הספק, אבל בשתי השאלות נדחה את הראיה כך שבסופו של דבר בשתי השאלות נשאר בלי תשובה. אז השאלה הראשונה זה לגבי הדין של דם שהכניסו אותו להיכל. כלומר, יש דין בחטאת בהמה שאם הכהן קיבל את הדם בכלי, כלומר, שעכשיו הדם הזה ראוי לזרוק על המזבח, אבל אז במקום לזרוק אותו על המזבח, הוא הכניס אותו להיכל בשביל לחפר שם, אז אפילו שהוא לא זרק בסוף בפנים, בכל זאת, ברגע שהדם נכנס להיכל, זהו, הדם נפסל. זה דין בחטאת בהמה. עכשיו, השאלה היא, האם יש דין דומה גם בחטאת העוף? עכשיו, כאמור, בחטאת העוף אין קבלה בכלי, אז ממילא כאן השאלה היא לא אם הוא קיבל את הדם בכלי ונכנס, כי הרי שם אין כלי, אלא כאן הכוונה היא שהוא מלק את העוף, ואז הכניס את העוף עצמו איכשהו עם הדם בתוכו אל היכל. האם זה פוסל או לא? כשכאמור הספק הוא, האם בחטאת העוף, העוף עצמו הוא משמש בתור כלי, וממילא אם הוא הכניס אותו להיכל, אז יהיה את הפסול, או שבחטאת העוף פשוט אין כלי. אין דבר כזה, וממילא זה כמו להכניס את הבהמה עצמה להיכל, שזה לא פוסל, אז גם בחטאת העוף זה לא יפסול. זאת השאלה הראשונה, והגמרא מנסה לענות מברייתא שכן, זה יפסול, כי אומרת הברייתא שאם מלקו את העוף, ואז מרוב פרקוסים ונענועים היא נכנסה מעצמה להיכל ואז יצא, זה לא פוסל. אז מכאן לכאורה אפשר לדייק שאם הכניסו אותה להיכל, אז זה כן פוסל, אבל הגמרא דוחה את זה. לא, יכול להיות שגם אם הכניסו אותה זה לא פוסל, אז למה ברייתא דיברה שהיא נכנסה מכוח עצמה ולא אמרה אפילו שהכניסו אותה? פשוט כי בהמשך הברייתא יש עוד דין שאם יצאה מהזרה בכוח עצמה, אז זה כן פוסל. לכן דיברו על שהיא פרקסה ונכנסה מכוח עצמה, וכך גם מדויק מאוד ברייתא לגבי בהמה. בכל אופן, לענייננו, יוצא שאין לנו תשובה לשאלה הראשונה, האם כשהכניסו את העוף עם הדם בפנים אל ההיכל, האם זה פוסל או לא. השאלה השנייה, שכאמור בנויה על אותו ספק, זה לגבי מה אם למרות שחטאת העוף לא צריכה כלי, בכל זאת כן קיבלו בכלי. למשל, אדם נשפך על הרצפה ואז אספו אותו לתוך כלי ומזה רוצים לזרוק על המזבח. כששוב, משמע שגם כאן השאלה בנויה על אותו ספק, האם אנחנו אומרים שבחטאת העוף לא צריך כלי, אבל אם שמו בכלי לא נורא, אז זה לא יהיה פסול, או שבחטאת העוף צריך כלי, רק שמה הכלי שלה? העוף עצמו. וממילא אם העבירו לכלי אחר, זה לא הכלי הנכון, וזה יפסול. זאת השאלה, וגם כאן הגמרא מנסה להביא ראיה, הפעם לזה שזה לא פוסל, וזה מהברייתא שלנו. ולכן אגב, כל הסוגיה הובאה כאן, וזה שנזכיר שבחלק הראשון ראינו שהברייתא אמרה שבחטאת העוף, אם אדם ניטז על בגד, אין דין של כיבוס, והיא למדה את זה מהמיעוט, מהמילה זאת, ואומרת הגמרא, הרי אם אדם של חטאת העוף ניטז על בגד, אז ברגע שהוא עבר מעל הבגד באוויר, זה כבר נחשב שהוא התקבל בכלי, ואם אתה אומר ש אם זה יתקבל בכלי זה מיד נפסל, אז הרי דם פסול, כמו שהזכרנו במשנה, אין עוד אין כיבוס. אז למה צריך מיעוט מיוחד להגיד שאין כיבוס? ברור שאין כיבוס, כי זה דם פסול, זה יתקבל בכלי. אלא מכאן ראיה שאם זה יתקבל בכלי, זה לא נפסל. זאת הראיה שזה לא נפסל, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. יכול להיות שבאמת אם זה יתקבל בכלי זה נפסל, ולמה בכל זאת צריך לימוד מהמילה זאת להגיד שאין בזה דין כיבוס, הרי ממילא זה פסול, אומרת הגמרא כי יכולה להיות סיטואציה שבו זה נגע בבגד, וזה לא עבר באוויר מעל הבגד, ולכן אדם לא נפסל, ובכל זאת צריך לומר שעדיין אין בו דין כיבוס. ואיזה סיטואציה? אומר אבונה ברית רב יהושע, אם לא שהדם ניטז מהעוף, אל הבגד, אלא שהצמידו אותו בגד לצוואר של העוף, שאז שוב במקרה כזה, הדם לא יתקבל באוויר הכלי, באוויר הבגד, ולכן הוא לא נפסל, גם אם נאמר שעקרונית הוא אמור להיפסל, ולכן הוא לא נפסל, ולכן עדיין צריך להשמיע לי שבכל זאת אין בו דין של כיבוס. אז בקיצור, גם לגבי השאלה השנייה, אם דם של חטאת העוף שיתקבל בכלי או באוויר הכלי, האם הוא נפסל בזה או לא, גם בזה נשארנו בלי תשובה. ובזה הגענו לארבע שעות לפני סוף עמוד ב', עד כאן החלק השני של השיעור, שתי שאלות עקרוניות של רב הונא לגבי זה שבחטאת העוף אין קבלה בכלי, מחר נחזור לנושא העיקרי שלנו של כיבוס, ובינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על דין כיבוס בבגד, כלומר אם דם של חטאת ניטז על בגד, אז צריכים לחבס אותו, והמשנה והברייתא אמרו שזה נכון בחטאת רגילה, חיצונית, ובחטאת פנימית, אבל לא בחטאת העוף. וראינו בגמרא שלוש שיטות, איך הגענו לזה מהפסוקים? שיטה ראשונה זה שהפסוק של קיבוס מדבר על חטאת רגילה, אבל שני פסוקים לפני זה כתוב זאת תורת החטאת, המילה זאת באה למעט ותורת באה לרבות, כך שמצד אחד אני ממעט חטאת העוף, אבל מצד שני אני מרבה חטאת פנימית. עכשיו, למה דווקא את זה מיעטנו ואת זה ריבינו? למסקנת הגמרא אומר יש לקיש, כי יש יותר דמיון בין חטאת חיצונית לחטאת פנימית מאשר בין חטאת חיצונית לחטאת העוף, ולכן ריבינו דווקא לחטאת פנימית. זה ההסבר של ריש לקיש. ההסבר השני זה של רב יוסף, גם הוא מסכים שיש כאן מיעוט וריבוי, רק שלדעתו הסיבה שבחרנו לרבות דווקא לחטאת פנימית, זה כי יש עוד מילה וזה יוכלנה, שזה בלמעט שיש רק חטאת אחת שאוכלים אותה, שיש בת הדין הזה, וממילא אי אפשר לרבות לחטאת העוף, כי גם אותה אוכלים, ולכן זה רק בחטאת רגילה שאוכלים, ובחטאת פנימית שאותה לא אוכלים, זה רב יוסף. ההסבר השלישי זה של רבא, והוא אותו עיקרון כמו ריש לקיש, שיש ריבוי ומיעוט, רק שלדעתו הבסיס בפסוק זה לא חטאת רגילה, כלומר חיצונית, אלא דווקא חטאת פנימית, ומשם בוחרים לרבות לחטאת חיצונית ולא לחטאת העוף, מאותה סיבה שאמר ריש לקיש, כי יש יותר נקודות דמיון ביניהם, וזה היה החלק הראשון. עכשיו רק בסוגריים להעיר, שאחת מנקודות הדמיון בין שתי החטאות, זה שהם מקבלים את הדם שהם בכלי, ורק אחרי זה זורקים על המזבח. לעומת זאת, בחטאת העוף, אין כלי, לא מקבלים בכלי, אלא פשוט ישירות מהעוף זורקים את הדם על המזבח. אז זה מוביל אותנו לחלק השני, ששם בדרך אגב הבאנו שתי שאלות של רבי אבין לגבי זה, האם בחטאת העוף פשוט לא צריך כלי, או שצריך והעוף עצמו הוא בעצם הכלי. והשאלה הזאת באה לידי ביטוי בשתי שאלות. שאלה אחת לגבי זה שבחטאת בהמה, אם קיבלו את הדם בכלי, אם במקום לזרוק על המזבח הכניסו אותו להיכל, זה פוסל. אז שואל רבי אבין, האם יש דין דומה גם בחטאת העוף, אם אחרי המליקה הכניסו את העוף עצמו להיכל, האם זה פוסל? ששוב, זה תלוי בשאלה, האם אני אומר ששם לא צריך כלי, כך שאין כאן בכלל דין של כלי, וממילא זה לא פוסל, או שצריך כלי והעוף הוא הכלי, ואז זה נחשב שהוא הכניס את הכלי עם הדם, וזה פוסל. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה, מה אם הדם של העוף נשפך וקיבלו אותו בכלי? האם זה פוסל? אז אם אתה אומר שלא צריך כלי, אז בסדר, לא צריך, אבל אם קיבלו לא נורא, אז זה לא פוסל. אבל אם אתה אומר שצריך כלי, אלא שהעוף עצמו הוא הכלי, אז אם שמו בכלי אחר, זה יפסול. אלה שתי השאלות. על שתי השאלות ניסינו לענות מברייתות, אבל דחינו, כך שנשארנו בלי תשובה. לגבי השאלה השנייה, רק נזכיר איך ניסינו לענות, כי זה מהברייתא שלנו. בברייתא שלנו, בחלק הקודם, אמרנו שבחטאת העוף אין דין של קיבוס, כאמור, ממעטים את זה מהמילה זאת, ואומרת הגמרא שאם היינו אומרים שאם דם החטאת יתקבל בכלי, אז הוא נפסל, אז ברור שאין בו דין של קיבוס, כי ברגע שהוא ניטז על הבגד ועבר מעל האוויר של הבגד, זה נחשב שהוא יתקבל בכלי, אז בזה הוא נפסל, אז בדם פסול אין דין של קיבוס, אז למה צריך פסוק מיוחד ללמד אותנו שאין דין של קיבוס? דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת אם הוא יתקבל בכלי, הוא נפסל, ובאמת אז ברור שאין בו דין של קיבוס, ולמה בכל זאת צריך גם פסוק? כי יש מצב שבו הוא נוגע בבגד בלי שהוא עבר מעל אוויר הבגד, וזה אם הוא לא ניטז על הבגד, אלא הצמידו את הבגד אל צוואר העוף, כך שבמקרה כזה הוא לא ייפסל מצד הדין שהוא יתקבל בכלי, כי הוא לא, ולכן צריך לחדש שבכל זאת עדיין לא יהיה לו דין של קיבוס. בקיצור, כאמור בשתי השאלות, נשארנו בלי תשובה, וזה היה החלק השני, כל הטוב.